אדוני יושב ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציע בשם מפלגת פועלי ארץ ישראל את הדוקטור חיים בן עוזר ויצמן לנשיא מדינת ישראל.
בשם סיעת המפלגה הפרוגרסיבית, הנני מתכבד להציע לבחור לנשיא המדינה את הדוקטור חיים בן עוזר ויצמן.
בית גבוה, בשם סיעת המזרחי, יש לי הכבוד להציע את הדוקטור חיים בן עוזר ויצמן לנשיא מדינת ישראל. זוכרתי לו חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחראי במדבר, בארץ לא זרועה.
סייד אל-ראיס, חדרת אל-אעדא אל-מוחתרמין, בנייאבה ען אל-כותלה אל-ערבייה, פי ישראל, ורשח אל-פרופסור חיים ויצמן ראיסן לדולה.
אני חיים בן עוזר ברכן ויצמן, מתחייב כנשיא המדינה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה.
מתחייב לשמור המדינה ולשרת אותם בכל כוחותיי. אני מתחייב.
יחי הנשיא!
בחודש אייר תש"ח נסתיימה תקופת הגלות בתולדות העם העברי. כעבור חודשים מספר נתחדשה מלכות ישראל, כאשר כתר הנשיאות נקשר לראשו של בכיר העם, חיים בן עוזר ויצמן. עם ועתיר כבוד הגיע האיש אל מחוז החפץ. ארוכה הייתה הדרך שהסתרעה מאחוריו, דרך של שואה ותקוות נכזבות, של ייסורים קשים מכל ייסורים אשר נפלו בחלקה של אומה מאומות העולם. עד שהגיע לבסוף אל נחלת כבודו כנשיא ראשון של מדינת ישראל, התגלמות חדשה של שכינת המלכות והנבואה שהייתה שורה בישראל מקדם. חיים ויצמן היה מגשר בין שתי תקופות, תקופת המדינה בדרך ותקופת המדינה כמציאות, מציאות חיה רוטטת, נאבקת על זכות הקיום. האיש אשר ירש ממנו את אחריות ההנהגה מצייר את דמותו בשלשלת הדורות. אלה דברי דוד בן גוריון.
קודמו לויצמן שני אישים גדולים, אחד בשדה העשייה היישובית, אחד בשדה החזון המדיני, רוטשילד והרצל. שניהם באו לעם היהודי מבחוץ. ויצמן בא מבפנים, ממקור חיות העם, מהערה קטנה בתחום המשך ליהודי רוסיה, אם היהדות ומרכזה בעולם בזמן ההוא. רווי תרבות יהודית והווי עממי, יצא ויצמן לעולם הגדול, רכש לעצמו מכמני המדע וידיעת העולם. לא אנטישמיות הפכה אותו ליהודי, אלא יהדותו הייתה מקור ציוניותו. כאיש מדעי הטבע לא האמין בקפיצת הדרך, אלא בגידול הדרגתי. וראי זה פלא, מה שלא ניתן לעשות לרוטשילד במיליונים הרבים בשטח התיישבות, ומה שלא השיג הרצל בגסמי חזונו ואישיותו המופלאה ביחידה במינה בשטח המדיני, עשה ויצמן וביצע בשני השטחים גם יחד, ובשניהם לא זכה מן ההפקר. בשיותו של ויצמן הייתה מזיגה הרמונית של החזון המדיני והמפעל התיישבותי גם יחד. העם היהודי הוציא מתוכו ב-150 השנים האחרונות כמה וכמה אישים בינלאומיים, שפועלם והשפעתם השאירו עקבות עמוקים בעולם כולו, הרחק מגבולת ארצם. הם פעולתם והשפעתם לא כיהודים ולא בקשר לעם היהודי, אלא בקשר לעמים זרים שנקטו בתוכם פחות או יותר. האישיות הבינלאומית היחידה בעולם שהייתה כולה יהודית, לא רק לפי מוצא וגזע, אלא לפי פעולה בתוך עם היהודי ובשם עם היהודי, הייתה אישיותו של דוקטור ויצמן. בכל ההיסטוריה היהודית שבגולה לא נמצא אף יהודי אחד שזכה למעמד בינלאומי זה, כאשר זכה לו חיים ויצמן. ויצמן לא נזדהה עם מחנה החלוצים בחייהם יום יום. וחלק גדול של המחנה לא נזדהה עם דוקטור ויצמן בתפיסתו הפוליטית. אבל לא היה ציוני מחוץ למחנה החלוצי עצמו, שעריך המפעל החלוצי כאשר עריך אותו ויצמן. והסקולות החלוציות שיתפות בויצמן, הקרבה הנפשית והמוקה שלו לחלוצי הגשמה ולפועלים היהודים בארץ שימשו היסוד השלישי שמהם הורכבה ונתעצמה דמותו המוסרית של ויצמן. היו לויצמן אכזבות מרות וקשות, גם פנימיות וגם חיצוניות, גם מטעם התנועה הציונית, גם מטעם הכוחות החיצוניים אשר אמין בהם. אכזבות אלה פוצעו אותו קשה, אבל לא שברו אף פעם רוחו. ויצמן כיהודי בין יהודים לא ידע מה זאת כניעה ורתיעה. וגם ברגעים המרים והקשים ביותר שלט על עצמו ושמר על אמונתו עמוקה. גם על אמונה בעתיד עמו וגם על אמונה בניצחון היושר והאמת באנושות כולו. אולם לויצמן היו לא רק אכזבות. הוא זכה למה שלא זכו מנהיגי עם רבים וגדולים בעמים ובישראל. הוא הגיע למטרתו בחייו. והמדינה אשר עמל על בניינה ותקומתה מן כמוהו זכה לעמוד בראשה ולהיות נשיאה הראשון.
ויורשו כנשיא התנועה הציונית, דוקטור נחום גולדמן, מתאר את הופעתו של חיים ויצמן וזקופת קומה בפני אומות העולם.
כמדינאי הוא לא היה איש טקטיקה יוצאת מן הכלל. הפוליטיקה שלו היה מבוססת על חזון וגישה היסטורית לבעיות שהוא טיפל בהן. הוא היה גם של מדינה יהודית כפתרון הבעיה היהודית, וגם במובן ידוע חסיד של אחד העם בתורתו, בהדגשתו שהמדינה הזאת מוכרחה להיות המרכז התרבותי והרוחני של העם היהודי כולו. מטעמים אלה הדגיש תמיד את הצד האיכותי, את הרמה האינטלקטואלית של מדינת היהודים. יש עוד צד אופייני בגישתו, זוהי הכרתו שמדינה זאת מוכרחה למצוא דרך ליחסים תקינים עם העמים הערבים, לא רק במובן של שלום פורמלי, אלא של חיים יחד באזור הזה בשיתוף פעולה מלא. העובדה שהתחיל לנהל מסע ומתן עם פיזל כמייצג של העמים הערבים באותו תקופה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, מוכיחה שהוא הבין, למרות אמונתו באנגליה, שנחוץ באותו זמן גם להקים את הבסיס להבנה עם ערבים. שני הרעיונות האלה, ההדגשה של הרמה הגדולה התרבותית והרוחנית של מדינת ישראל והנחיצות לבוא לידי הסכם פרמננטי ולהשתלבות בחיי האזור הזה, הן הירושה הגדולה והנצחית שהשאיר לדורנו אנו לדורות שיבואו.
אל יהדות אמריקה האדירה היה חיים ויצמן קשור בעבותות אהבה ואחריות הדדית. נוהג היה לחטט את רגליו על פני אותה יבשת ולעורר את יהודיה להשתתפות במפעל המרכזי של ההיסטוריה העברית. במכתב אל דוקטור ישראל גולדשטיין מעלה הנשיא את מלוא התביעה אשר טבע מיהדות ארצות הברית.
צורה חדשה של חלוציות בחופיו המערביים של האוקיינוס האטלנטי תהיה דרושה לנו. חלוציות של צעירים וצעירות עשויים ללא חת, אשר על ידי ניסיונם וכישרונם ובדוגמת הפטריוטיזם והמסירות שלהם יוכלו לקחת חלק בבניינה של המדינה היהודית, וכך יעזרו, ידריכו ויסייעו משרידיה הדלים של יהדות אירופה, אשר יתדפקו על שערי ארץ ישראל בבואם לבנות לעצמם חיים חדשים. אם תקום המדינה היהודית עוד בדורנו, היא תהיה לעובדה קיימת רק בזכות מאמציהם והקרבתם של יהודי אמריקה מיוחדים בשותפות קדושה עם שרידי היהדות העומדים לשוב ולהיות בני חורין.
במועצת המדינה של ישראל נותן הנשיא הישיש ביטוי נשגב לחזון השלום והקדמה, ומסיים את דברי חזונו בברכה נרגשת ובדברי הודיה לצור ישראל.
מה שהתאגנו, אנו חייבים לעבודה המרובה שנעשתה בארץ זו במשך 30 השנה האחרונות, העבודה של החלוצים הראשונים שעלו ארצה עוד לפני התקופה הזאת, בשל שכמם עמדו ויומדים הדורות של אחריהם. גדולה וקדושה השעה הזאת בשבילי, ונדמה לי שראויה שעה זו להעלות בה את זיכרון שכל אלה שנפלו, כדי שציון תיבנה. הכבוד הגדול שחלקתם לי נושא איתו גם אחריות גדולה. במיטב יכולתי אנסה למלא את העיקרון המדיני, ואותו תביתי לפני שנים, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. נאלצנו להילחם, ואנו נגן על המדינה בכל כוחתנו. אנו נלחמים בסיום האומה, אבל בשעה זו אני רוצה להדגיש שוב שוב שעם ישראל הנה עם אוהב שלום, ושכולנו מחכים ליום שנחליף את החרב למחרשה. תפילתי וברכתי היא שיום זה להיהסס מלבוא בקרוב. לכל אלה שבתקופה זו אחראים לעתיד המדינה הצעירה, אני מביע את ברכותיי הנאמנות. ברכתי שלוחה לדור הצעיר בארץ ובתפוצות הגדולה, הנושא בעומס הקרב והמקריב את אלומיו. תאורבה להצלחתנו, הנה הרצון למלא את המוטל עלינו בלב שלם ובמיטב יכולתנו. רק הטוב ביותר ראוי לעם ישראל ולמדינת ישראל. אני מברך את צעדיכם הראשונים. יהי רצון שהם יובילו את המדינה לגדולה ולשלום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.
רע נאמן היה לו לחיים ויצמן, אשר יצק מים על ידיו, וביסס והרחיב אחרי מותו את המכון למדע הנושא את שמו לתפארת. מאיר וייסגל הכיר את חיים ויצמן כמעטים בדורו, והרי הוא מסכם את אישיותו רבת האשכולות של ראשון נשיאנו.
איש מדע, מדינאי, בוני העם והמדינה, גאון פוליטי. כל אלה ועוד היה ויצמן. ועל העוד הייתי רוצה לדבר. הוא היה חוזר ואומר, אני יהודי פשוט ממטלה. In Yiddish, ich bin ein פושטר יד פיל מטלה. ובאמת, כזה היה וכזה נשאר, בין אם דיבר אל בלפור, לוי ג'ורג', צ'רצ'יל, טרומן, או אל קבוצת יהודים ציונים מברוקלין. ובכך היה כוחו. קולו היה הקול היהודי הוא אמיתי, וכל זה מהדהד עדיין מעל למהומת קולות רבים. ויצמן חש תמיד שישראל חייבת לשוב לתפיסה הקלאסית של הציונות. אחדות העם היהודי, שלמתו הרוחנית. למרבה הפליאה, הוא לא דיבר על ישראל או ישראלים. כמעט תמיד דיבר על העם היהודי. בשבילו היו יהדות העולם והמדינה היהודית רקמה אחת. לשתיהן היה הכוח להפוך את חלמו למציאות. יותר מכל אדם אחר הגיע ויצמן להזדהות מלאה עם עמו. בו מצא העם את היהודי המושלם, יהודי שספג הכל מבלי שיזבולל הוא עצמו.
אספות, פגישות, מסיבות, דיונים, תזכירים, קונגרסים, אלה העסיקו את דוקטור ויצמן מאוד. אולם לא מיצו אלה את כל אישיותו. מאחורי גינוני החגיגיות והרשמיות, היה ויצמן האדם, אדם אנושי מאוד, רב חליפות במצבי רוחו, שהיו עולים ויורדים לסירוגין במדרגות השמחה והדיכאון. משהו מויצמן זה מתגלה במכתביו לחנה רובינה, וכן בדברי זיכרונותיו של אליהו אילת, נשיא האוניברסיטה העברית, הרשומים ביומנו והמוקראים על ידיו.
מתוך מכתבי דוקטור ויצמן אליי, השנה 1927, 19 בפברואר, ניו יורק. עייפתי, כולי אין במתום. רוצה אני ללונדון, לארץ ישראל, לצאת מן המדבר הזה. אימה אוחזת בי כשעליי לנסוע לשיקגו ולהתחיל שם הכל מחדש. נאומים, שיחות, אוסף כספים, קבלות פנים, להגן על ארץ ישראל, להתגונן, על כל צעד ושעל להרגיש כוח וחולשה כאחד. הר סיני ועגל הזהב. 23 בפברואר, ניו יורק. זה עכשיו ביקר אצלי ידיד מארץ ישראל. הוא הביא לי שני פרחים מגינתה של אמי הזקנה. אני שולח לך אחד. זהו הדבר הטוב ביותר שיש בידי לתת לך. 30 במרץ, אונייה אולימפיק. ידיד אחד שלח לי לאונייה ספר חדש על תולדות העם היהודי. פותח באברהם אבינו ונמשך עד חנוכת האוניברסיטה על הר הצופים. קראתי בעניין רב ומצאתי בו נחמה. הרוב רקד תמיד מסביב לעגל הזהב. והיהדות, האידיאלים היהודיים, התרבות, חלקנו בתרבות העולם, נפלו מאז ומתמיד על שכמם של המעטים. על שארית הפליטה. כאשר בנה נחמיה את ארץ ישראל, הוא הותקף מכל צד. סנבלת השומרוני, גשם הערבי, טוביהו, הלשינו בפני המלך, רצו להרוס את הצהרת כורש. ארץ ישראל הייתה ענייה, שוממה. העשירים נשארו בבבל, נתנו קצת כסף, אך ארצה שלחו את העניים. ולמרות הכל, בנו בדם, בעינויים, ברעב, יצרו לשון, הצילו את התורה והנחילו אותה לנו. עוד יבואו ימים טובים לארץ ישראל.
בוקר אחד, כשביקרתי אצל דוקטור ויצמן, מוצאתי בתו הבוקר שלו כדרכו, נרגש, שקוע במחשבות וממית בשיחה. ופתאום פנה אליי ואמר, שמת לב בוודאי שאיננו הבוקר במצב רוח טוב, ואספר לך סיבת הדבר. ראיתי חלום נורא הלילה. חלום שזעזעתי עד עמקי ליבי, ועוד לא חזרתי ליתני. ראיתי את עצמי בעיר ורשה, בליל כל נדרי, והנה נכנס אנוכי לבית כנסת הגדול, וכשנכנסתי, ראיתי המון יהודים ממלאים אולם בית הכנסת, וכשראו אותי, התחלקו לשני מחנות, ואני רואה את עצמי במעבר ריק, המוביל אותי ישר לארון הקודש. המשכתי ללכת לקראת ארון הקודש, וכשניגשתי אליו והרימותי את הפרוכת כדי לפתוח את הארון, פתאום פרץ כל קהל האלפים בבכי. בכי מחריד שלא שמעתי מעודי. הזדזעתי כנראה בתוך שנתי, התעוררתי והנה חלום. אך, העיר דוקטור ויצמן, אומר אני לך אליהו, שחלום זה מרמז על משהו רע מאוד, רע מאוד, הצפוי ליהדות שלנו באירופה.